מכלול. אני גם הייתי רוצה חוברת. תודה רבה. אנחנו בסימן נחת, עדיין בסעיף א', נשאר לנו עניין אחרון לעיין בו. למדנו הרבה מאוד זמן את הסעיף הזה, כי יש בו הרבה עניינים, פחות או יותר השתדלתי לפרק אותו נושא נושא, והנושא האחרון שנותר פה הוא היחס בין קריאת שמע בתפילין לבין זמן קריאת שמע. אז במשנה ברורה סעיף קטן, היי, שמואל, אתה שאלת את זה שבוע שעבר ותכננו לסיים ולא הספקנו. משנה ברורה סעיף קטן, היי. שהוא רביעי היום, זה סוף זמן קריאת שמע ברביעי היום, ואין חילוק בין ימות הקיץ שהיום ארוך ובין ימות החורף שהיום קצר, חשבינן היום ל-12 שעות, ולעולם חלק רביעי מהיום הוא זמן קריאת שמע. לכך יש להיזהר בימי החורף למהר לקרוא קריאת שמע, מאחר שהיום קצר ורביעי היום קצר. זה מעטז, ובאמת בימי הקיץ צריך להיזהר תפי לדרך בני אדם לעמוד בזמן אחד כמו בימות החורף, ואז כבר חלף ועבר זמן קריאת שמע. דכל שהיום גדול יותר, זמן קריאת שמע ממהר לבוא. וצריך לגומרה כולה בזמנה. כאן יש הלכה חדשה שצריך לגמור את כל קריאת שמע בזמנה, ולא רק את הפסוק הראשון שמע ישראל. טוב, האם זה מעיקר הדין או לא, לא ברור שזה מעיקר הדין, עוד מעט נראה את זה. והמאחרים קריאת שמע בשביל ציצית או תפילין, כלומר מי שלא רוצה לקרוא קריאת שמע בגלל שהוא עדיין לא הניח תפילין, טועים. אלא יקרא קריאת שמע בברכותיה בזמנה בלא ציצית ותפילין, וכשיהיה לו יניחם יקרא בהם קריאת שמע או פרשה אחרת או מזמור תהילים. רגע, הוא התייחס לזה, כן. ואפילו אם ספק לא, אז הוא דיבר על מצב, לפני כן, מצב שברור שאם הוא יחכה לתפילין, הוא לא יקרא קריאת שמע. אז פה בכלל אין את השאלה של עדות שקר. כי, הרי, על מה הוא מדבר? על אדם שאומר, אני בלי תפילין לא קורא קריאת שמע. טוב, אבל יעבור הזמן, לא קורא. טוב, אז זה ברור שאם יש לך ברירה בין לקרוא קריאת שמע בלי תפילין לבין לא לקרוא קריאת שמע בכלל, זה עדיף לקרוא קריאת שמע בלי תפילין, זה ברור. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד מקרה. אפילו אם ספק לו שמה יעבור זמן קריאת שמע, כלומר ייתכן שהוא כן יספיק לקרוא קריאת שמע עם תפילין, גם כן אין להמתין על תלית ותפילין, דהנו מעכב זה את זה. עוד מעט נראה, כן. אז עוד מעט הוא מקשה את הקושי. אבל בלאו הכי ימתין. דכל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז הוא לא הסביר לנו את טעם הדבר. בסימן מ"ו הוא מסביר את דבריו פה, הוא אומר שמה שאמרנו שקורא קריאת שמע ולא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, זה רק כאשר הוא עושה את זה לא מחמת אונס. אבל אם האונס גורם לו, אז זה לא מעיד עדות שקר. מה ההיגיון בזה? לכאורה זה לא הגיוני. אם אדם חייב להעיד עדות שקר, יש לו אונס שהוא חייב להעיד עדות שקר, אז יהיה מותר לו להעיד עדות שקר? מה אומרת? יש גמרא שמסבירה מאוד יפה עד כמה אסור להעיד עדות שקר. גמרא אומרת ככה: מה הדין אם אדם לבא משלושה אנשים וכופר בהם, רק שלושתם יודעים שהוא לבא מהם?
אין עדים.
אין עדים, אבל הוא לבא, מה? אין כלום, הוא לבא מהם. ועכשיו הוא אומר, לא היו דברים מעולם. יש אפשרות לפתור את הבעיה. שני אנשים יהפכו להיות עדים, ואחד יהיה תובע. אחד יבוא יגיד, לביתי ממנו. ושני אחרים יגידו, הוא יגיד לאדם, ויגידו, אנחנו עדים. מה הוא יגיד, לביתי משלושתכם? מה הוא יגיד? אם הוא יגיד לביתי משלושתכם, זה הודעת בעל דין.
לכל הלוואה? כל הלוואה לעשות את זה?
כן. זאת אומרת, שלושה אנשים ילוו למישהו סכום מסוים, שניים יעידו, אחד יתבע את זה, ושניים יעידו שבאמת הוא ילווה לו, אחר כך הם חלקו ביניהם. הגמרא אומרת שעל זה נאמר, זה עדות שקר. כלומר,
למה זה עדות שקר? כי הוא מעיד על כל הסכום? לא הבנתי.
לכאורה, מה שאמיר שואל, הם אומרים אמת. זה מה שנקרא היום, בסדר, זה מה שנקרא בעיה פרוצדורלית. רגע, מה הכוונה? רגע, סליחה, אם הם לא מעידים יהיה שקר. אם הם לא יעידו, הגנב יישאר עם כספו ולא יחזיר. רגע, אני מסביר את הקושיה שלו, התירוץ שלך נכון, אבל קודם כל מסביר את הקושיה. מה אמיר אומר? אמיר הוא בא בשם הצדק האנושי, הוא אומר, סליחה, יש פה אדם שגנב, האדם הזה גנב, יש שתי אפשרויות, או שהוא נשאר עם הכסף, או שהוא ישלם אותו, והכסף יגיע לתעודתו.
ובשקר.
האמצעים, בסדר, אפשרות אחת שהרשע ירוויח. אפשרות שנייה, שאנחנו נשקר כל מיני שקרים של פרוצדורה, אבל המהות תשמר. הגנב לא גזל.
לא, אני לא אומר את זה.
אז אני אומר את זה. אז אני אומר, אתה נלפת, אני אשמתי אותך.
אני אומר פשוט, כאילו, לא מה... שני עדים, מעידים על הסכום של אותו אחד.
הם משקרים, כי אומרים שרק בעל דין אחד, רק לווה אחד לווה. האמת היא. הם אומרים, הוא ילווה לך 100,000. האמת שהוא ילווה לו 33,000. אז הם משקרים.
זה אני לא אמרתי,
אני
אמרתי
שהוא
מעידים רק על
הסכום
של
אותו תובע.
לא,
ולמה לא לעשות זה ככה?
למה לא? זה יפה.
מעידים על תובע אחד על הסכום של התובע.
גם זה אסור.
מתחלפים.
גם זה אסור.
לא, ואחר התחלפו עוד פעם אחד יקפה
שלי. זה אמת.
אתה מגדיל את הקושיה. אמיר אומר שאפילו אם הם ירצו, יפה, אתה מגדיל את הקושיה, אפילו אם ירצו לא לשקר בכלל, הם באמת יעידו רק על השליש של ההוא. גם זה אסור.
של התובע.
גם זה אסור. למה? כי הם בעלי דבר. רגע, על זה הם לא בעלי דבר. על זה הם בעלי דבר. לא, לא, על זה הם לא בעלי דבר. לא, על זה הגמרא לא דיברה. על זה הם לא בעלי דבר, כי זה לא החלק שלהם. אין להם איזה שום דבר.
הם שותפים, לא חלק. מי לביתה?
טוב, רגע, תעזור, רגע, עכשיו לא לומדים שמסרת שבועות. בוא נחזור, אמיר, תחזור חזרה. הגמרא לא דיברה על המקרה שלך. הגמרא מדברת על מצב שהאמת תעשה. כלומר, הם מעידים על 100,000, אחר כך חלקו ביניהם. הם שיקרו בדרך. זה רק הייתה הצהרת שקר, אבל זה היה למען האמת. ותגיד לי, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף שהרשע ירוויח וישאר עם הגזלה, או שאנחנו נעשה איזה שקר שהוא לא בדיוק שקר, הוא שקר רק בתיאור הדברים, אבל בסוף הכל בסדר. הגמרא אומרת כמובן את ההפך מהמצופה, שאסור לעשות את זה. ומדוע אסור לעשות את זה?
הוא גנב,
אתה אמרת, יפה, אז בוא נראה שאלתך שאלה אחרת. מה הדין אם מישהו בא אליך ואומר לך, אתה לבית ממני כסף, אם תגיד לו לא, לא, אז הוא יבקש להישבע שבועת אסת. ואם תגיד אני לא זוכר, אז יש בעיה אם משביעים בשם או לא. בוא נגיד שלא משביעים בשם, ואז לא תיפטר משבועת אסת. אתה מבין מה אני אומר? עוד פעם, ואז תיפטר. עוד פעם אני אומר את הסיפור, הוא לא בדיוק בדיוק, אבל העיקרון מעניין אותי. בא אליך מישהו, שודד, הוא אומר לך, אתה להביא את הכסף. עכשיו, מה התרגיל שלו? הוא יודע שאתה צדיק ולהישבע בחיים לא תישבע. אז הוא ישביע אותך שבועת אסת, ואז אתה תגיד להישבע אין לו נשבע, תביא לו את הכסף. גם אתה יש לך תרגיל. תרגיל הוא תגיד לו, אני לא יודע, ואז לא משביעים על שמה. הבעיה שאתה כן יודע. אתה יודע שלא להביא אתה. אני מותר לך להגיד לך, לא, למיטב זיכרוני, אני זוכר שהיו לנו דין דברים בעניין, אבל אינני זוכר כיצד הדברים נסתיימו. מותר או לא?
כן, כי הוא רוצה לקחת ממני עכשיו, פה הם לקחו לו את הכסף, הוא לקח לי כבר את הכסף.
זה לא החילוק.
ולפרו שם איסור.
זה לא החילוק.
למה לא? הוא רוצה להוציא לך את הכסף.
זה לא החילוק. החילוק הוא בין עד לבין בעל דין. בעל דין, אתה לא יכול להגיד לו, כרבעים עליך, אנשים אומרים, תגיד את האמת. זה אתה ש... אתה לא חייב לספר את כל המידע. ומותר אפילו להישקר, לשקר כדי להתגונן. אבל עד אסור לו לשקר. מדוע? כי עד הוא לא בעל עניין. עד הוא מכשיר של בית הדין. והוא עובד אך ורק, הוא לא מציל את עצמו. הוא עובד אך ורק לפי ההוראות שהתורה קבעה לו. ואם הוא לא עובד לפי ההוראות שהתורה קבעה לו, אז הוא גזלן. יש שח... בסימן למדבר בחושן נשפט נשאר בצריך יון על מקרה מאוד טרגי, אני אספר אותו בשפתי. שני אנשים ראו שודד ששודד מאישה זקנה את כספי הביטוח הלאומי שלה, והם באים לבית הדין להעיד עליו. הבעיה שאחד יודע שהשני הוא גנב, הוא בעצמו גנב, הוא פסול לעדות. הגנב הזה יש בו בחינת רובין הוד, ומזקנות הוא לא גונב, והוא מוכן עכשיו להעיד שגנבו מהזקנה. אסור להצטרף איתו לעדות, שנאמר אל תשא את ידך עם רשע להיות ידך מס, ואפילו אם רק אתה יודע שהוא פסול. אז הוא יבוא לבית דין ויגיד, רובן לא אוהב את הסיפורים האלה, זה מוציא אותו מדעת, זה מרגיז אותו. הוא יבוא לבית דין ויגיד, אני רוצה להעיד שפלוני גנב, אתה צריך להשתמט מלהעיד, למרות שהאמת היא שהפעם הוא בעת מעיד עדות אמת ולמען הצדק, אבל הוא פסול, פסול לא יכול להעיד. עדות צריכה להיות כמו שהתורה אומרת. אתה לא בא לבית על העדות, אתה בסך הכל מכשיר בידי בית הדין. ולכן אתה חייב לומר אך ורק את האמת. הדיינים, אצלנו בית הדין, הדיינים צוחקים עליי שאני, כשנכנסים עדים, לפני אנחנו מקבלים עדויות, הדברים מאוד רגישים. אז הדיינים יש להם נשמות טובות. אבל אני עד העדים, כשמגיע העד אני אומר לו, תעמוד אדוני, תזדהה, אני מזהיר אותך שעל עדות שקר אתה צפוי לעונש מאסר עד 7 שנים כקבוע בחוק. מי יודע, כנראה זה נכון, לא נראה לי שאנחנו נעשה את זה, אופן עקרוני זה נכון, זה החוק, אני לא יודע מי שם אותו בצוהר. ותמיד אני אפילו על דברים מצחיקים אני עושה את זה, אפילו כשמישהו בא, אני בא לדבר שמות בגט, אני מעמיד אותו, אומר לו, אתה צפוי עונש מאסר גבוה ברוך. זה רציני. אתה אדם אובייקטיבי, באת לבית הדין, אתה לא חלק מהעניין, אין לך נגיעות, אין לך אינטרסים, אתה תעשה בדיוק מה שאתה מצווה על פי התורה. באת לקיים מצווה של... מה המצווה? יש... כן, אבל מה, איך זה כתוב? ועמדו לא... המצווה להגיד, אם לא יגיד ונסע אבנו, כן, להציל את עצום מעליו הזה, שאם לא יגיד ונסע אבנו. את המצווה הזאת באת לקיים, ואתה תקיים אותה באופן הכי אובייקטיבי. עכשיו אני חוזר לשאלה שהקשנו. אם ככה, אין דבר כזה שדם חייב להעיד את עוד שקר. זאת לא הייתה ברירה. אני אפסיד זמן קריאת שמה. אין דבר כזה שדם חייב, המשנה ברורה אומר, שאפילו אם יש לך ספק אם תפסיד קריאת שמה, אז תקרא בלי תפילין. כמובן, ההסבר הוא כזה, מדוע אתה מעיד עדות שקר?
כשיש לך תפילין, אבל פה אין לך.
או, העדות שקר היא כזאת. המשנה ברורה, בסימן מ"ו, זה מה שהוא אומר, מה שאתה אמרת, ובעצם מתקדם עוד צעד אחד. הוא אומר, אתה אומר, וכשרתם לו, איפה התפילין שלך? זו העדות שקר. אתה אומר, כשרתם לאות, איפה אין? אתה לא מניח. עכשיו תמיד עדות שקר. עכשיו, אם התשובה שלך היא, התפילין שלי בבית, כלומר, התפצר לך גלגל והתקעת כל הלילה, והתפילין בבית, ואתה תניח בצהריים, חס ושלום, שיקרה, לפחות תרוויח, אז אתה לא מעיד עדות שקר. בסדר? העדות שקר היא, למה אתה לא מקיים את מה שאתה אומר? אם יש לך תשובה על הדבר, אז זה מותר. אז לא רק, זה החידוש של המשנה ברורה בסילן מבב, לא רק אם תפסיד את זמן קריאת שמע, לא רק אם ספק תפסיד את זמן קריאת שמע, כל אונס שיש לך. זה גם סיבה לקרוא קריאת שמע בלא תפילין. זה המשנה ברורה. יפה מאוד. בואו נמשיך. עכשיו הוא מביא עוד מקרה. ויש אנשים שמאחרים זמן קריאת שמע בשביל תפילה בציבור. זה דבר שקורה הרבה מאוד. לא כל האנשים מודעים למה שכתוב בלוחות, ולצערנו הרב אנשים פשוט זורמים עם זמן התפילה של הציבור שהם רגילים להתפלל, ואז אולי הם מאחרים. יש אנשים שמאחרים זמן קריאת שמע בשביל תפילה בציבור, וגם זה שלא קדינו. ועל כל פנים יזהו לקרות שמע בזמנה קודם התפילה ולכוון לצאת בזה, וכנ"ל בסוף סימן ו' משנה ברורה. עיין שם. קריאת שמע בלי ברכותיה כמובן. אז מה הוא אומר? עוד חידוש, שכאשר יש חשש תפסיד את התפילה בציבור, תקרא קריאת שמע לפני. ואין לאחר הקריאה לבית הכנסת בשביל הזקנים המאחרים לבוא ויצטרכו להתפלל ביחידי, כיוון שעל ידי זה יעבור זמן קריאת שמע.
זקנים?
כן. לא, הזקנים, אם תתפעל עכשיו, יתפעלו יחיד. אבל יתחכה להם, יעבור זמן קריאת שמע, ואז כולנו נפסיד. הם אומרים לו, אדם חטא בשביל שיזכה חברך. גם פה יש הלכה מאוד חשובה. מה הלכה החשובה? אתה יכול להגיד שכל הציבור יגידו קריאת שמע לבד. אין דבר כזה. מה? אין דבר כזה שציבור יגיד קריאת שמע. בזמן אתה צריך מודע לזה שאתה מכשיל את הציבור.
היינו הזקנים באים לי הראשונים, נכון.
ובשבת ויום טוב מצוי מאוד לעבור זמן קריאת שמע לפני כמה דברים. על כן החכם מנבא בראשו לקבץ מניין ולהתפלל קודם, או על כל פנים לקרוא קריאת שמע בזמנו קודם שמה להתפלל עם הציבור, כדי שזה עושים מנבא ואין שם ורוגע ברור לך שם. אבל בואו נסכם את הדברים. מה שפה המשנה ברורה אומר זה מאוד מעניין, שבעצם אין בעיה להגיד קריאת שמע בלי להתפלל. כן, זה בנוי על תשובת הרשב"א, אם אתם זוכרים, למדנו את זה בסימן מ"ו. הרשב"א אומר ככה, אם כתוב שסוף זמן קריאת שמע הוא עד 3 שעות, וכתוב שסוף זמן תפילה הוא 4 שעות, וכתוב שברכות קריאת שמע נאמרות עד 4 שעות, הסימן שברכות קריאת שמע הן לא קשורות לקריאת שמע, אלא קשורות לתפילה. אז מה עושה שמע ישראל באמצע? זה התוכן של שמע ישראל. כלומר, ברכות קריאת שמע זה עניין של קבלת עול מלכות שמיים, ולכן נכון שהתוכן הזה שמע ישראל יהיה בין קריאת שמע. אנחנו משתמשים בדבר הזה לגבי תפילת ערבית, כמו שהיום מנהג האשכנזים הקדמון ומנהג הספרדי החדש. כן, המנהג האשכנזים הקדמון, כשהיו באירופה, היה להתפלל מבעוד יום. לא כי, מנחה, כן? מנחה מבעוד, ערבית מבעוד יום, סליחה. בעצם לא קיימו את מצוות קריאת שמע בזמנה, וזה בנוי על אותו דבר, אותו עיקרון, שברכות קריאת שמע אינן קשורות דווקא לקריאת שמע. הירושלמי שואל, אז למה קוראים את שמע? כדי לומר אותה מתוך דברי תורה. את ברכות קריאת שמע מתוך דברי תורה. ולכן המשנה ברורה מגיעה למסקנה, זה מה שאמרת, המשנה ברורה מגיעה למסקנה.
איזה דברי תורה?
קריאת שמע. זה דברי תורה.
הברכות שאחרי.
הברכות, קריאת שמע נמצא בתווך, בין הברכות. הגמרא בברכות, אם אתה זוכר, בדף כ"א מתלבטת מה הפירוש, האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, וזה תלוי בשאלה האם הפסוק והיו הדברים האלה על לבביך, מה זה הדברים האלה? יש אומרים הדברים האלה זה קריאת שמע, שאומרים הדברים האלה אלו דברי תורה. האם מה שכתוב והיו הדברים האלה על לבביך זה מצווה לקרוא את קריאת שמע, או זה מצווה ללמוד תורה? והגמרא מסיקה שזה מצוות קריאת שמע, אבל היה מקום לומר שקריאת שמע זה כאילו מייצג את התורה. מה, והיו דברים האלה ואני אומר פרשת קריאת שמע, אז זה כאילו דברי תורה החשובים ביותר שהם צריכים להיות על לבביך. זה בעצם מה שהגמרא אומרת, שלכן ברכות קריאת שמע קשורים לתפילה, וגם שמע אחרי זמנו קשור לתפילה. לכן אומר המשנה ברורה, אין בעיה לומר את קריאת שמע בעצם לפני התפילה.
זמן של מגן אברהם.
או.
שם גם עוד משהו, כלומר התפעלת ואנשים באת על הכנס ב-18, אין בעיה גם להגיד את הברכות אחר כך לפי זה, כי הברכות הן לא...
אבל אתה מפסיד את הסמיכות גולה לתפילה.
כן, לא, אני מדבר על ערבית.
ערבית, אנחנו פוסקים שצריך לסמוך גולה לתפילה בערבית, גם בערבית צריך לסמוך גולה לתפילה. אלא שהבית יוסף חידש חידוש לא כל כך פשוט, שבתפילת ערבית סמיכות גולה לתפילה היא פחות חשובה מאשר בשחרית, ולכן אם אתה מתלבט בין תפילה בציבור לסמיכת גולה לתפילה, עדיף להתפלל בציבור, ויש חוקים עליו. כל מקרה אתה מפסיד משהו. בערבית יש גם דין סמיכות גולה לתפילה. והגמרא אומרת, השכיבנו כגאולה אריך לדמיה. כלומר, כשהגמרא דנה בשאלה אפשר לומר, השכיבנו, אז ההסבר הוא שגם זה סוג של גאולה. המשנה ברורה דן בסימן מ"ו בשאלה של מה הדין באחד שאם הוא יגיד קריאת שמע עכשיו לפני התפילה הוא יספיק אוזנה של המגן אברהם, אם יחכה לציבור יגיד אוזנה של הגרא, הוא אומר להגיד קודם. זה המשנה ברורה. מה שמעניין שהמשנה ברורה לא פה ולא שם לא הזכיר את התנאי של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר הציע הצעה, אני אומר את זה כי צריך להחליט מה עושים. הרי בואו נדע על האמת, כולנו, לא, כמעט כולנו, כל שבת מתפללים בציבור שקורא קריאת שמע בזמן של הגרא, וגם כמעט כולנו מגיעים לבית הכנסת בזמן שעוד יכולים לקרוא קריאת שמע לפי המגן אברהם. מה עושים?
בבית.
מה?
אני חושב בית כנסת בבית, קמנו
בבית, בסדר. מה עושים? המשנה ברורה אמר, מה?
פעלים בנץ.
אז אמרתי כמעט, אני יודע ש... ראיתי אתכם, אני מתפלל בנץ 4 פעמים בשנה. זהו. 2 שבתות לפני ראש השנה, זאת, 2 שבתות תשובה ו2 שבתות הגדול. וכל פעם אני אומר את אותו דבר תורה. כשאני מגיע בנץ, אני אומר את אותו דבר תורה. מה הדבר תורה? אני אומר שיש מחלוקת בין הרב קוק לבין המלבין.
התגבר קארי.
כן. מתחיל באותו דבר תורה. מה הפירוש התגבר קארי? שהמלבין אומר, הדגש הוא התגבר קארי. אתה לא אריה, אתה בעצם שואל. אבל תעשה כאילו אתה אריה, תקור בוקר, תתאמץ, כאילו אתה אריה. והרב קוק מסביר אחרת, הוא אומר שהתגבר קרי זה, תבנה בך את מידת הגבורה, כך שאתה תהיה כמו אריה. נפקא מינה, איך אדם קם בבוקר? קורא השינה בצל הקרוב, או שהוא פשוט קם. אומרים שככה זה אריה, אריה הוא נראה כזה רדום. אבל פתאום הוא עט על תרפו. אז הרב קוק אומר, גבר כארי, תבנה בעצמך מידת הגבורה. אני נוהג לומר במניין ותיקין, כל שנה, כל פעם שאני בא, את אותו דרוש מתחיל בזה. אני אומר שזה לא נעים שאדם כמוני, שמתגבר כארי לפי המלבין, מדבר בפני כאלה שמתגברים כארי לפי הרב קוק. אם יש קם כל שבת, אז הוא כבר קנה לעצמו את מידת ה... לא, כל יום לא נדבר. קנה לעצמו את מידת הגבורה באופן טבעי. ואני, שאני קם פעם ב... אז בשבילי לקום בנץ, זה לא פשוט. זה כמו המלבים. אז זה מביך שאתה צריך לדבר לפני אנשים כאלה. טוב, אבל רוב הדין ש... כמה שהמניין ותיקין הוא יפה, חייבים לדעת על האמת, שמניין ותיקין זה 20 איש, 15 איש, עוד 20 איש. והמניינים לא של ותיקין, הם שוקקי אדם, הומי אדם. אז מה נעשה? מה? מניין של ותיקין לא מדברים, אבל יש גם חסרונות למניין של ותיקין, הוא קצת יותר מהיר. יש חסרונות גם. וכשהם מכבדים אותי בלהיות חזן, אז אני באיזשהו שלב נשברתי, כי את אל אדון ידעתי שאני אשיר לבד. זה עכשיו היה משבר. אני חוזר לעניין. המשנה ברורה... יכל להביא אפשרות נוספת ולא הביא אותה. נזכר בדברי השולחן ערוך בהלכות ספירת העומר, סימן תפתית. מה אומר השולחן ערוך? אדם שמתפלל בבית כנסת לפני צאת הכוכבים, תפילת ערבית, והם סופרים את העומר מוקדם, מה הוא יעשה? הוא יעשה תנאי, יגיד, אני סופר. אם, הרי השקיעה זה ספק יום, ספק לילה. אם עכשיו יום, אז אני לא מתכוון לצאת ידי חובה. אם עכשיו לילה, אני מתכוון לצאת ידי חובה. ואחר כך לספור עוד פעם בלילה. הברכה תהיה, זה שאלה גדולה. הברכה לכל תהיה ביום, השאלה למה. אז זה התנאי שהוא עושה. אומר רבי עקיבא איגר, גם פה תעשה תנאי. אתה תעשה תנאי ותאמר, אם אני אספיק לקרוא קריאת שמע עם הציבור, או אם הלכה כמו הגרא, אז אני לא יצא ידי חובה עכשיו. אם הלכה כמו המגן אברהם, אני כן יצא ידי חובה. זה רבי עקיבא איגר אמר. המשנה ברורה, גם פה בנון ח' וגם בממזיין, לא הביא את רבי עקיבא איגר הזה. למה? יש אומרים שדברי רבי עקיבא הללו נסתרים. מדוע? יש מחלוקת האם יש ברירה או אין ברירה. זוכרים את המחלוקת הזאת, אם יש ברירה או אין ברירה? מופיע בשס בכמה וכמה מקומות. מה?
זה בהמון מקומות.
המון מקומות בשס. במסרת ביצה, במסרת גיטין, בבטרה, בקופחת. בהמון מקומות. מהו המקרה הקלאסי של ברירה? מהו המקרה הקלאסי של ברירה? אדם אומר, יש פה 100 לוגים של יין, 100 לוגים של יין, צריך להפריש תרומה גדולה, זה 1 מ-50, אני אומר, שני הלוגים שאני אפריש עוד מעט, הם מעכשיו יהיו תרומה גדולה. עוד מעט אני אפריש אותם. ובינתיים אני שותה מהיין, ויש פה שני הלוגים שמסתובבים פה, והם תרומה גדולה, הם לא מבוררים. עוד מעט יתברר מים.
בשבת
זו המחלוק אם יש ברירה או אין ברירה, ומה אנחנו פוסקים? שזה ספק. ואז בדאורייתא לחומרא, ובית רבנן לכולה. המצב הזה שבו אדם אומר, אני עושה משהו, כבר אני עכשיו אומר קריאת שמע, ואני, לא ברור לי האם אני מקיים מצוות קריאת שמע או סתם קורא פסוקים. אם הלכה כמו המגן אברהם, אני עכשיו קורא קריאת שמע. אם הלכה כמו הגרא, לא. מתי זה יתברר? זה יתברר במועד מאוחר יותר, לפי יש שתי קריאות שמע, אחת מהן תהיה קריאת שמע. לכאורה
זה דאורייתא.
זה דאורייתא, וזה החילוק בין הלכות ספירת העומר לבין הלכות קריאת שמע. לא, הגמרא לא, שים לב, לא, צריך לכוון לצאת ידי חובה.
אוקיי, לכוון לצאת ידי חובה.
אז אפשר לכוון מספק?
לא, בקנאי.
אפשר לכוון מספק?
אפשר.
זאת המחלוקת אם יש ברירה או אין ברירה לכאורה. האם אדם יכול לעשות מעשה לא ברור? זאת בדיוק המחלוקת. האם אפשר לעשות מעשים לא ברורים?
למה לא הראשון?
ולכן, מה?
הראשון הוא...
ולכן...
לא,
זה התנאי שלו, הוא עושה מעשה לא ברור. האם יש דבר כזה לעשות מעשה לא ברור? ולכן, יש אומרים שיש סיבה לחוק הרבה כיווגר, ולומר שזה מועיל בספירת העומר כי זה דרבנן. יש ברירה בדרבנן ואין ברירה בדאורייתא, ולכן יש חולקים על רבי עקיבא איגר, ויש כאלה שישבו את דברי רבי עקיבא איגר בכל מיני יישובים. שלמעשה לא כדאי להיכנס לדוחק הזה ולעשות מה שהמשנה ברורה אומר. המשנה ברורה אומר, תשימו למה המשנה ברורה אומר, אם אתה מסתפק, אתה נמצא בזמן של המגן אברהם ואתה מסתפק, או שאתה יודע שאתה תקרא קריאת שמע בזמן של הגרא, תגיד עכשיו קריאת שמע בלי ברכות. לפי רבי עקיבא איגר הרווחת משהו. למה בכל זאת יש כאלה שמקפידים על רבי עקיבא איגר? בגלל שיטת הגרא. הגרא הוא מוזר מאוד, מאוד משונה, כי בסימן ממבב, הסעיף האחרון, איזה סעיף זה? י"ב? לא, ת' ממבב סעיף ת', שם דנים לגבי קריאת שמע של קורבנות, והרמ"א אומר להוסיף ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה להוסיף ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? כדי שתזכור לצאת ידי חובה אם הזמן עובר
שמה?
כן, וכך מביא מרן הבית יוסף, תזכור לצאת ידי חובה אם הזמן עובר. הגרא היה אומר בקורבנות שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, והוא היה אומר במקום ברוך שם כבר מכתו לעולם ועד השם ימלוך לעולם ועד, כדי לא להיזכר לצאת ידי חובה. לא לצאת ידי חובה, ולא ברור מה הוא התכוון. יש אומרים שהוא התכוון שאסור לומר קריאת שמע בלי ברכות. זה ממש דעת יחיד. יש דעה כזאת בראשונים, וזה ממש דעת יחיד, וזה במיוחד נגד הבית יוסף והרמ"א. ולכן, אלה שהולכים בעקבות הגרא מקפידים לא להגיד קריאת שמע בלי ברכות. אבל הביאור הלכה בסימן מ"ו, אם אתם זוכרים, למדנו את זה מזמן, הוא אומר שלא הבינו את הגרא נכון, והוא חושב שכל מה שהגרא דיבר זה רק אם יש לך אפשרות בכל זאת לומר. כלומר, אל תגיד אם אתה יכול לומר אחרי זה, אבל אם אתה אומר בגלל שאתה חושש שיעבור הזמן, אפשר. ומוזר בעיניי שיש אנשים שמאוד מקפידים על לומר, לא לומר קירת שמה בלי הברכות, כשכל כך הרבה פוסקים גדלו זה מותר. והבית יוסף כתב, וזה דבר מעניין שאפילו הספרדים לא נוגעים כמוהו, הבית יוסף כתב תמיד לצאת את רחובה קירת שמה בקורבנות. למה? אפילו אם אתה בטוח שיש לך זמן, אפילו אם אתה תתפלל ותיקים, תצא את רחובה קירת שמה בקורבנות. למה? ככה בית יוסף כתב.
זריזים מקדים,
זאת התשובה. אם זה לא קשור לברכות, אז תקדים.
אבל הכל תגיד, ואהבת, והכל תגיד.
הבית יוסף סובר שרק הפסוק הראשון עוד לא ראית. זו דעת הבית יוסף. אבל לא בשביל המצווה. עכשיו אתה, תשמע, אתה עכשיו בא עם דעות קדומות. שלושת הפרשיות של שמע ישראל הם ככה. הפרשה השלישית היא דאורייתא, כי יש בה זיכרון יציאת מצרים. אבל שתי הפרשיות שמע ובהם שמוע, זה קשור לתפילה. הדאורייתא זה רק פסוק שמע ישראל השם יקרא השם אחד. וכן פסק המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב שמי שאומר קריאת שמע לפני הזמן, מספיק שיגיד פסוק שמע ישראל. וטוב שיגיד פרשה ראשונה, ועוד יותר טוב שיגיד את הכל. טוב, טוב, טוב. אבל בבית יוסף כתוב מפורש שמע ישראל בלבד. תסתכל במבט סעיף ט'.
למה חוזרים ל...
אני לא אומר עכשיו, תדע לך, מי שאומר שלושת הפרשיות, האמת היא שזה על פי הזוהר. כי הזוהר, בזוהר כתוב... מה?
בקורבנות.
כי בזוהר כתוב שמי שלא אמר את שלושת הפרשיות והקורבנות, חסר לו משהו ברמ"ח איברים, כי יש בחינת רמ"ח איברים של נפש ויש של רוח, וצריך להגיד את שלושת הפרשיות כבר בבוקר. זה הטעם ששומעים, זה על פי הזוהר. אבל לפי מרן השולחן ערוך, החיים מאוד פשוטים. שמע ישראל, שם גדול, שם אחד. אני לא אומר שמה, שמה, כן? רק עכשיו שדבר איתך אני אומר שמה. אבל בעצם שמה ישראל, זה שווה נע. שמה ישראל, השם אלוקד השם אחד, בזה קיימת את המצווה דאורייתא של קריאת שמה.
אבל הפרשייה השלישית יכולה לא קשורה בזמן. זיכרון
יציאת
מצרים כאילו...
לכאורה, פרשת יציאת מצרים נוהגת כל היום. על פניו זה
כמה. פעמיים ביום.
מה?
פעמיים
ביום. כן, כל היום עד הלילה. לכאורה זה כך.
אז למה פה חוזרים בברוך שמה עוברים את שמות מילה? אמרנו כבר בקורבנות.
הסברת. לא, הוא הסביר. אחרי זה הוא הסביר את הכל. לא אמרנו בקורבנות.
גם לא בזמן.
אז צריך להתכוון לצאת ידי בקורבנות.
למעשה לא נוהגים כמו הבית יוסף. העידו גם הרב משאש זצ"ל, גם הרב עובדיה, בדרך כלל מורכים, כל הספרדים לא נוהגים כמרן הבית יוסף, ועושים כמו המשנה ברורה, שיוצאים מדי חובת קריאת שמע בקורבנות, רק אם יש חשש שהזמן יעבור. אבל זה מעניין, פסקו נגד מרן. יש על זה, על הנושא הזה, הרב משאש כתב 15 תשובות. על העניין הזה של למה הספרדים לא נוהגים כמו השולחן ערוך, אפילו הספרדים. אבל זה הלכה שכמעט אף אחד לא יודע אותה בשולחן ערוך, זה מעניין. טוב. אז נתחיל את הסעיף הבא.
בשבת, אם אני קורא בבית קריאת שמע, כדאי לשים טלית? צריך לשים טלית?
זה טוב מאוד, יפה. כי גם על ציצית נאמר שהוא כאילו מעידוד שקר בעצמו. יש לך טלית קטן, צודק, יש לך טלית קטן.
זה עכשיו
צריך שיהיה כשר. למה ברור כשר? למה ברור כשר? יש שואה בחווה דעת של הרב עובדיה יוסף דן, למה הספרדים מאז ומעולם לא מברכים על תנית קטן? ככה הוא דן.
גם אשכנזים לא מברכים.
גם אשכנזים ידוע שלא ברכו, למרות שהפוסקים כתוב לברך. אז הוא אומר הרב עובדיה יוסף שיש רשימת סיבות למה לא מברכים, ואחת הסיבות היא כי לא מקפידים על השיעור. אנחנו צדיקים היום. ברוך השם, כל אחד יש לו תלית נאה ותפילין נאות ושופר נאה וקולמוס נאה. ברוך השם.
יש שם מחלוקת עם דבר לשיעור, שלא יתבייש ללכת את זה לשוק, שלוחים עם זה לשוק, אם זה תלית קטן. מה זה נקרא?
זה
כדי שתברך. שיטת אב בקטן ראשו ורובו. כן, סעיף ב' לא למדנו עדיין. אבל בבית יוסף למדנו, אז אני קורא אותו בשולחן ערוך. אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה, יש לו להקדים לקרותה במהרה, כלמה שיוכל. סעיף קטן י' במשנה ברורה, להקדים. דזוזים מקדים למצוות, ומכל מקום יצא להתפלל עבור זה ביחידי, או לקרות בלו תפילין. ברור. במהרה, מכאן תוכחת מגולה לפני אשכנז, שמאחרים מאוד קריאת שמע.
זה יוצא שכל בוקר צריך להתחיל עם קריאת שמע? אדם צריך להגיד, נגיד, ברכות השחר קריאת התורה, פרשת ברכת כהנים, קריאת שמע? לא ראיתי שיש סגר.
זה הבית יוסף.
לא,
הרי שים לב, הוא אומר שלא להתפלל עבור זה ביחידי.
לא, ביחידי.
וגם לא לקרוא בלו תפילין.
זה כשהוא הפסיד את הזמן שקודם לנצח חמה, אבל אם הוא כאן לפני נצח חמה, אז ודאי שיש תודה, כי זה למדנו בסעיפה.
לא, שלמה שואל ככה, שאלה נכונה, לפי המשנה ברורה באמת משמע ככה, הוא אומר, מה הדין אדם, הוא קם בנצח חמה ואין לו מניין?
לפני הנץ.
הוא קם לפני הנץ ואין לו מניין. הוא לא נוהג, והוא התפלל במניין, נגיד בשעה שעה וחצי, שזה עוד בזמן קריאת שמע של המגן אברהם.
אני אספי, נגיד שמע, אצלך אני אספי.
משמע במשנה ברורה
שלכתחילה יקרא קריאת
שמע, יקרא קריאת
שמע עם תלית ותפילין,
אבל
בסדר,
אבל בלי הברכות.
כן,
לא, למרות שהוא התפלל בזמן של המגן אברהם.
אבל בכל זה כל אחד, מי שכבר הניח תפילין בבוקר, הנחת תפילין, אתה יודע שבמניין שאתה לא בנט, זהו, אתה קורא קריאת שמע, יש לך תפילין ותתית. אז מה
לא, אז זה כי אתה עכשיו מתחיל להתפלל, אז אתה מתפלל לפי הסדר. הוא מדבר רק על מצב שבו אדם יודע שהוא לא מתפלל, אחרת תהיה סתירה. הרי המשנה ברורה בעצמו אמר,
כתוב להקדים, לא כתוב שהוא לא יקרא בזמנה, להקדים לקרותה. מה זה להקדים לקרותה? כלומר, הוא יכול לקרותה בזמנה, אבל הוא יאחר, הוא יתאחר מהנץ. אתה יכול להקדים את זה, לא כתוב בציבור, איפה את הציבור שיהיה איתו?
לא, השולחן ערוך עצמו היה מתפרש להקדים לקרותה, להיינו להתפלל. המשנה ברורה אומר לו, כמו שאתה אומר, השאלה, תראה עוד פעם, לפי שתיאת השולחן ערוך עצמו, אין שום חשיבות לקרוא את קריאת שמע בתוך הברכות. אנחנו יודעים את זה מסימן מבב סעיף ת, אז זה לכן ברור שהשולחן ערוך יתפרש כמו שאתה אומר. השאלה היא, האם לדידן, אנחנו יודעים שאנחנו לא עושים כך, אנחנו לא עושים כך, ואנחנו סוברים שכן יש חשיבות לקרוא קריאת שמע בברכות, זה לא מעכב, אבל חשוב לקרוא קריאת שמע בתוך הברכות. אז הוא שואל שאלה טובה, אם ככה, מה זה הדין זריזים שיש פה? לכאורה לדידן אנחנו נפרש, תתפלל כמה שיותר מוקדם. אבל אתה צודק שבמשנה ברורה אולי משמע לא כך, כי הוא אומר, מכל מקום יצא להתפלל עבור זה ביחידי, או לקרוא עוד בלא תפילין.
לא, בלי תפילין,
זה
לא
יכול,
הוא לא קרוא.
משמע, בלי תפילין תקרא.
משמע, שאם תפילין תקרא. משמע, שאם תפילין תקרא. אבל כנראה שזה, אבל כנראה זה לא מדוקדק, כי אנחנו יודעים שהוא לא סובר ככה משנה ברורה, הוא אומר שאם אתה לא תפסיד את הזמן, תחכה לקרוא בתוך הברכות. האמת היא שהפשרה שאתה
משנה, ציבור גם את הקוראות כאילו בזמן, בציבור, זה עוד מה, כל מה של ציבור, זה לא,
כן, וכל זה עדיף על זריזים.
כן,
זאת אומרת, למרות שמי שקורא, האמת היא שאם אתה רוצה להיות עכשיו אובייקטיבי, אנחנו נגיד שמרן צודק. כלומר, באמת, מה יותר חשוב? זריזים מגדילים למצוות, או ברוב המדרת מלך? ודאי זריזים, ודאי זריזים עדיף.
זה המחלוקת של הברית.
מה? מה זה המחלוקת? הוא חרה להלכה פשוט, מה זה? אין מחלוקת. ודאי שזריזים עדיף על רוב המדרת מלך. אז למה בקריאת שמע אתה לא אומר את זה? לא בגלל הברובה, אלא בגלל שחשוב לקרוא את קריאת שמע בתוך הברכות. למה זה חשוב? למה זה חשוב? הרי אתה בעצמך אומר שאם אתה אפילו מסתפק שהזמן יעבור, אז אתה קורא את זה קודם. אז מה זה החשיבות הזאת? זה משמע שזה עידור שיש לו באמת ערך וחשיבות, אבל הוא לא מעכב. כלומר, הצורה הטבעית הנורמלית של קריאת שמע זה לקרוא אותה בתוך הברכות. זה כאילו ההיגיון ההגיוני של קריאת שמע.
זה הסדר של
התפילה. זה הסדר, אבל זה לא מעכב. וזה כנראה עדיף על, זה כנראה עדיף על זריזים, זה כנראה החשבון של המשנה ברורה. מרן הבית יוסף חלק על זה, ואמר שזריזים עדיף אפילו על זה שתתפלל, שתקרא את קריאת שמע בתוך הברכות, וזה מאוד הגיוני, זה מאוד הגיוני, אבל אנחנו לא נוהגים כך.
גם הברכות גם מגביר את הכוונה, לא? עצם את הכוונה, גם הברכות, גם עצם גם התפילה בכנסת, בציבור.
ולכאורה,
שמע יותר בכוונה.
ולכאורה, ההיגיון אומר שזריזים עדיף גם על זה.
גם על זה.
כן, אמין.
אני לא ככה, לא ברור לי כל העניין הזה. מה החשיבות של לקרוא קריאת שמע אם כבר קראתי? רק מפני כבוד התפילה שבאה אחרי?
לא, כי קריאת שמע זה קבלת מלכות שמיים, והיא מתאימה לאדם...
כבר קיבלתי.
כן,
קיבלתי לפני.
היא מתאימה לאדם שמברך ומשבח לקדוש ברוך הוא על בריאת העולם. מתאים שבתוך זה יהיה את קריאת שמע, בלי קשר למצוות קריאת שמע.
זאת אומרת, לא שאך להחליף את לימוד תורה אחר, כאילו...
יכול להיות שכן, נחלקו בזה הראשונים. יכול להיות שכן. כלומר, השאלה שהוא שואל ככה, אמיר שואל, מה יקרה? אם אדם ירצה לגוון, הוא תמיד מתפלל אחרי זמן קריאת שמע. וקורא את קריאת שמע קודם, וכל יום הוא יקרא פרשה אחרת בתורה.
בדיוק.
אין בעיה. אבל זה לא הסדר של, של התפילה. כלומר, הוא יקרא פעם פרק תהילים, יגוון. אחר כך יתחיל עוד דף גמרא אולי, באמצע. לכאורה זה בסדר. אבל קריאת שמע זה מה שצריך, זה הדבר הטוב. אני נשאר יותר מזה. מה יקרה אם הוא לא יגיד קריאת שמע? אתה יודע?
לפני.
לא, הוא יגיד קריאת שמע בזמנה.
סמוך לנה.
ואחר כך הוא יגיד ברכות קריאת שמע, בלי שמע ישראל באמצע.
אה.
זה לא מעכב.
זה גם בסדר.
כן, זה לא מעכב.
לא מתפעש שתבוא בחכמים, זאת אומרת, התפילה זה לא תפילה שקבעו, ואנחנו אומרים זה כסה למה שהם קבעו.
כן, אבל...
לשלוף את הקריאת שמע.
זה עצמו צריך הוכחה, כי לכל הקריאת שמע נמצאת שם בשביל מצוות קריאת שמע.
ולא כחלק מהתפילה?
בכאורה לא. זה עצמו חידוש גדול, שקריאת שמע יש לה שני תפקידים. זה באמת חידוש גדול. טוב, המשנה ברורה פה מוכיח את...
מה יעשה בתשובה? דלג על הקריאת שמע.
למה?
שאין לימוד תורה בתשע באב. תגיד את הקריאת שמע בבוקר, בדין מצוות קריאת שמע.
ובתפילה, לדלג על זה.
לא נקרא את זה.
כל משהו סדר היום לא נאסר בלימוד תורה. לא, לא, אז עוד פעם. כל קורבנות מותר לומר.
דף יומי מותר לומר?
לא. כל משהו רוטינה זה לא משמח. אין איסור ללמוד תורה בתשע באב. יש איסור לשמוח, וכל מה שהוא רוטיני לאדם זה לא מעורר בו שמחה שהיא אסורה בתשע באב. זאת הסיבה שאפשר לקרוא את קריאת שמע בברכות גם לאחר הזמן קריאת שמע בתשע באב.
כמו
פסוקי דה זמרה,
כמו הקורבנות.
דף יומי זה כל יום דף אחר, כל יום דף אחר.
זה לא חלק מהתפילה,
זה שמח.
אבל מה פתאום הקטורת שזוכים את זה כאילו?
אז זה קודם כל, יש מנהגים שונים בזה, אבל מי שדוחה את זה, זה בגלל שהוא לא חובה. כבר אין בזה מין מנהג כזה, אז רוצים להעמית.
עדות שכך בתשע באב בלעין
תפילין? לא, כי כל אדם שעושה את זה בגלל סיבה. כבר הוא מנוע מאיזושהי סיבה להניח תפילין, זה לא עדות
שכך. כמו שבת.
לא. לא כמו שבת. לא, אבל בתשע באב אין איסור להניח תפילין. אתה החלטת לא להניח תפילין. אתה מעוניין לא להניח תפילין. בעיקר זה מותר. אבל בכל זאת, זה אותו עיקרון. אומר המשנה ברורה, אני חוזר עוד פעם, סעיף קטן י' א', מכאן תוכחת מגולה לבני אשכנז. מה זה הוא מוכיח? כן, הוא מדבר על בני גרמניה, כן? כשאמר בני אשכנז, הוא לא מדבר על בני רדין. יש אשכנז ויש רוסלנד. אז הוא מדבר על אשכנז. לא. לבני אשכנז, שמאחרים מאוד קריאת שמע, ואמרו חז"ל, אם אלה לא נברא עולם בשביל קבלת חוד שמיים, די. על מי הוא מדבר? על מי הוא מדבר? על אנשים שהפסידו זמן קריאת שמע? לא, הוא מדבר על אלה, על המניין של 8:30.
אם הוא עוד בזמן.
מה? אם הוא עוד בזמן. אלה שמתפללים בקביעות, כך קוראים לזה, על הקסקס, כך קוראים לזה. מתפללים בקביעות ככה, על קצה המצוק, עוד מעט תבוא ההידרדרות.
חב"ד, מה?
לאן אתה?
למה לא חב"ד? לא היו באים בשעה 11?
חב"ד. לא, אז אני אומר לך ככה, תשמע, קודם כל, אני את העניין הזה ליבנתי. חב"ד המקורי, הם אומרים את קריאת שמע בעונתה לפני הלימוד. חבדניק זה ככה, הוא קם ב6:30 הולך עמי וכל זה, 7:30 עד 9:30 לומדים חסידות. בלי שעתיים של חסידות תניה וזה, אתה בכלל לא יכול להתפלל. מה אתה עושה? אתה הפה לא נפתח. מה תגיד? יבש. קודם כל שעתיים בשביל להתניע, לחמם מנועים קצת. אבל קריאת שמע הוא אמר. זה חבניק אמיתי. עכשיו, זה, שזה תופסים טרמפ. כל מיני, זה, זה כבר חבד לא אשמים.
פה שמונה וחצי מן חבד
דווקא. בהר חומה קרה נס.
כשמנחם
ברנד הגיע, היה לי איתו עימות. ואמרתי לו, עשר לא ילך פה. אז הוא הקדים.
תשע.
תשע היה. זה המניין המוקדם של חבד על פני היקום. אחר כך היו שם בעיות. היום זה בשמונה וחצי. יש עוד מניין, אבל הוא לא מניין חבד, הוא מניין צרפת. יש מניין צרפת, כולל משקאות חריפים. הנה מטור מנעים שבת אחים גם יחד ממרים בעשר, לא ברור מה הולך, אבל לפחות המניין של חבד בשמונה וחצי, שזה עמוד השחר בשביל חבד. לא, זה עמוד השחר, זה התפלל בעמוד השחר. ובאמת הוא אמר לי, אני יודע, אני שנה בשבת תשובה, שבת תשובה, שבת הגדול, אז אני נותן שם פרשה לשני המניינים ביחד. זאת אומרת, אלה גומרים ואלה, לא יודע. אז יש, הדרשה היא לדרשה מאוחדת, אני כאילו רואה את כולם, וזה באמת יפה. טוב. סעיף ג', בוא נראה בטור, יש לנו כמה דקות, נתחיל את הטור בסעיף ג', סימן מוחד סעיף ג'. הסעיף הזה עוסק, סעיף חשוב מאוד, סעיף ג' ד', מתי בכל זאת אפשר להתפלל לפני הנץ החמה. בזה הסעיף עוסק.
פועלים.
כן. מישהו אנוס, כגון שצריך להחזיק בדרך, או כיוצא בו, יכול לקרותה עם ברכותיה מיד אחר שיעלה עמוד השחר. אז אני חוזר, ראינו ארבעה זמנים לקריאת שמה. הזמן הטוב ביותר הוא סמוך לנץ. לכתחילה אפשר לקרוא אותה מי שיכיר. סוף הזמן זה 3 שעות, סוף שעה שלישית. בדיעבד, כל המצבים הללו הם לכתחילה, כן? זאת אומרת, הנץ, לפני זה מי שיקיר, ואחרי זה, זה לכתחילה. הפשיל את הזריזים אם הוא, אבל זה לכתחילה. בדיעבד, והשולחן ערוך אומר, סליחה, אני טעיתי, לא כתוב בדיעבד. מישהו אנוס, מי שיש לו אונס יכול להקדים. בסעיף ד' הוא מדבר על מקרה אחר, הטור, וכן עם קראה מיד אחר שיעלה עמוד השחר, בדיעבד, אבל בשביל האנוס יצא. אז מדובר פה על שני מצבים. מצב אחד הוא אדם שצריך לצאת לדרך, פה לכתחילה מותר לו. אדם שיש לו אונס, לכתחילה מותר לו. אבל יש עוד מצב, אדם שעשה שלא כדין וקרא אותה, אבל אני חושב שאפילו אם עשה שלא כדין במזיד, אפילו הוא החליט לקרוא בעמוד השחר, גם כן יצא ידי חובה. למה? אתם זוכרים מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת שכתוב ובקומך, ואנשים מתחילים לקום בעמוד השחר, אז זה לא הזמן, אבל כמו שמתחילים לקום בזמן הזה גם כן אפשר. שימו לב, זה לא קשור לשאלה מתי מתחיל היום. פה תמיד מסתבכים הדבר הזה. זה שאנחנו אומרים שמעמוד השחר אפשר לקרוא קריאת שמע, זה לא אומר שהיום מתחיל. יש מחלוקת כידוע מתי מתחיל היום, האם היום מתחיל מעמוד השחר או מתחיל מהנצח חמה. מחלקו בדבר הזה.
אנחנו לא פוסקים, לא פוסקים מעמוד השחר?
לא.
לגבי ברית מילה או דברים כאלה, זה לא עכשיו יום?
זה עוד דבר. זה עוד עניין, כן. פה, אז מה שאני אומר, מפה אין להוכיח את הדבר הזה. כי כל מה שכתוב פה, שזה זמן קימה. לו יצויר שזמן קימה היה באמצע הלילה, היה אפשר לקרוא בזה גם קריאת שמע ששחרית. עמוד השחר, זהו זמן קימה. אם אתם זוכרים, המגן אברהם חידש חידוש. מה החידוש? שאפילו מי שאומר שהיום מתחיל בנץ החמה, לגבי קריאת שמע סובר שמתחיל בעמוד השחר, נפקא מינה לחישוב 3 שעות. מדוע אומרים תמיד מגן אברהם והגר"א? הרי השאלה אם היום מתחיל בעמוד השחר, היא מחלוקת ישנה ועתיקה בהרבה נושאים. כי לגבי קריאת שמע יכול להיות שזה לא קשור. אפילו אם נגיד שבכל ההלכות היום מתחיל מהנץ החמה, לגבי קריאת שמע הוא יתחיל מעמוד השחר. מדוע? זמן קימה. זו מחלוקת המגן אברהם והגרא. הגרא אומר שהיום מתחיל בנצח חמה, אפילו לגבי קריאת שמה. המגן אברהם אומר גם היום מתחיל בנצח חמה, אבל לא לגבי קריאת שמה. לגבי קריאת שמה, הזמן מתחיל בעמוד השער. לפי הגרא יצא דבר מאוד מעניין. את חישוב השלוש שעות אתה מתחיל מהזריחה. מה שאתה אומר שסוף זמן קריאת שמה זה שלוש שעות, זה אתה מתחיל מהזריחה.
אפילו שהוא מודה שהזמן התחיל כבר קודם.
יפה. יש נפקא מינה עצומה. לדעת...
לא שלוש שעות.
סליחה?
זאת אומרת, לפי הגרא זה בפועל לא שלוש
שעות. בדיוק. יפה. לכולי אלמה, זמן קריאת שמה מתחיל בעמוד השחר ומסתיים בסוף שלוש שעות. אלא, שלפי המגן אברהם זה באמת שלוש שעות. את השלוש שעות אתה סופר בעמוד השחר. לפי הגרא זה לא ככה. לפי הגרא, זמן קריאת שמה הוא, נגיד, שעה וחומש. איזה מחלוקת, אבל שעה וחומש לפני הנץ, ועוד שלוש שעות מהנץ. סך הכל יש לו ארבע שעות וחומש. זאת הבעיה שיש בשתת הגרא. זאת הבעיה. כי יוצא שזמן קריאת שמע יותר משלוש שעות, וזה לא כתוב המשנה. צריך להגיד שמה שאמרו...
אבל עמוד השחר זה לא זמנה. לכולנו עמוד השחר זה לא זמנה. זה אפשרות.
זה הפירוש לגרא, זה יפה מה שאתה אמרת.
זמנה, זמנה הוא עוד קודם.
לא, לא, שים לב, הוא מסביר את הגרא. הוא מסביר את הגרא, הוא אומר שקריאת שמע בזמנה זה ביום בלבד. אלא מה? זה גם נקרא זמן קימה. כאילו, זה כאילו גדר נוסף שגם נקרא זמן קימה. ולכן הוא זמן שצריך להיות זמן של תוספת. יפה, יפה. אבל זה בגמרא. אם אתה קורא רק משניות ברכות, אתה לא היית אומר את זה בחיים. במשניות ברכות היית אומר... עד סוף שלוש, כמו המגן אברהם, עד סוף שלוש שעות, ואז כנראה מעמוד השחר, לא, במשנה, אם אתה קורא את המשנה לבד, היית אומר שזה שלוש שעות מענץ אולי. אבל כמה שאתה יודע את האמת, שקריאת שמע זה עמוד השחר, אז היית אומר, סופרים שלוש שעות מעמוד השחר. זה חשבון שלא כך עושים אותו בדרך כלל, שיצא דבר מוזר לפי הגרא. אם כן...
הגרא בבלטניה זה הרי נוח?
כן.
זה אותו שיטה.
אותה שיטה. הם סוברים שבכל התורה כולה היום מתחיל בנץ, וגם בקריאת שמע. זה השתתה. אז יש לנו פה שתי הלכות, אחת, שמישהו אנוס יכול לכתחילה לקרוא בעמוד השחר, והשנייה, שבדיעבד יצא ידי חובה.
אז זה נקרא אנוס?
גם
שעוצר לימנה מהתקקים.
צריך להתעסק ב... אתה צודק בשאלה, אנחנו צריך להתעסק בזה, אבל בוא תראה את הלשון של הטור, אני קורא עוד פעם, מישהו אנוס גון שצריך להחזיק בדרך. זה לא איזה מקרה של אונס מי יודע מה. אוקיי, יוצא בו,
מה זה צריך להזיק בדרך? יש
שיירה
והוא רוצה
לתפוס להם,
נכון?
יפסיד את
השיירה? אורן שואל, זה שיירה של סכנת נפשות, אבל אם הוא רוצה רק לא לעמוד בפקק, אלא לנסוע יותר מהר.
זו שאלה טובה.
גם סכנת נפשות.
יוסי, אנחנו עכשיו לומדים, לא תצטרך להגיד צברות. אנחנו לומדים, אתה יכול להגיד, למדתי, סימן נ"ח, סעיף ג', לפי מה שלמדתי, לא תצטרך להגיד צברות. אתה תוכל לומר את הדברים... ממקורה. אני ממשיך לקרוא. מישהו אנוס גון שצריך להחזיק בדרך או קצה בו יכול לקרוא אותה עם ברכותי מיד אחר של עמוד השחר, וכן אם קרא מיד אחר של עמוד השחר בדיעבד פי שלא היה אנוס יצא ואין צריך אותה פעם שנייה, והוא שלא יהיה רגיל לעשות אלו שתי הלכות שמביא פה הטור, ובעזרת השם בשבוע הבא אז ניכנס לפלפל פה בבית יוסף. יש פה המון הלכות, זה קצת הולך יותר לאט בסימן הזה, אבל זה המצב, יש פה הרבה מאוד הלכות.
שאלה לציבור, לשיעור, אם מעבירים את זה לימי ראשון?
יש כאלה שביקשו להעביר את השיעור הזה.